צופים יקרים, שלום וברכה. אני פה איתכם בתוכנית נוספת משדרים חינוך באולפני ערוץ מאיר בירושלים. והפעם אורחנו הרב שלמה וילק, רב קהילת יעל בבקעה בירושלים. הנושא שלנו, הטרוגניות חינוכית בבית. אני צריך להסביר, ועוד מעט נסביר. הרב שלמה וילק, שלום וברכה.
שלום וברכה, אני שמח להיות כאן שוב.
כן, אני שמח שאתה נמצא איתנו שוב, בתוכנית נוספת משדרים חינוך, והנושא שלנו זה הטרוגניות חינוכית בבית. מלא הטרוגניות, כולנו מכירים אותה, כיתה הטרוגנית, אחת המשימות אולי הקשות ביותר של מורה, שצריך לחנך גוונים שונים של תלמידים, כאשר בדרך כלל בכיתה מדובר על הטרוגניות לימודית. תלמידים שקולטים יותר מהר, תלמידים שקולטים פחות מהר, וקשה מאוד למורה לספק את הצרכים של כולם. בעולם הרוחני, הטרוגניות היא הרבה יותר מורכבת.
בעולם הרגשי, על
החלטה. עכשיו בבית כבר זה לא רק עולם לימודי, לא רק תחום לימודי, ולא רק תחום רוחני, צרכים רוחניים שונים, אלא צרכים רגשיים שונים. וברוך השם, חלק גדול מן המשפחות שלנו הם מרובות ילדים, ויש להם כיתה הטרוגנית קטנה בבית. 5 ילדים, 6 ילדים, ברוך השם, לעתים משפחות יותר גדולות, 10 ילדים. זה ממש כיתה, כיתה הטרוגנית, כאשר צריכים לספק לו כל אחד ואחד מן הילדים את צרכיו הרגשיים. איך עושים את זה? אני אזכיר דברים מפורסמים של הרש"ר הירש, שידועים ומוכרים, שאומר הרש"ר הירש שיצחק טעה בחינוך של בנו עשיו, מפני שהוא חינך את עשיו בדיוק כמו שהוא חינך את יעקב. וחשב ששניהם צריכים לשניהם יש אותם צרכים רוחניים, לשניהם יש אותם יעדים רוחניים, ולכן הוא סיפק לשניהם, נתן לשניהם אותו כיוון חינוכי, וזה לא התאים לעשיו. אז יש גדולי ישראל שמסבירים באופן אחר את מה שהתרחש שם, אבל הבעיה הזאת שמציג הרש"ר הירש, שיש שני ילדים שונים וצריכים לתת להם צרכים, לתת להם מזון רוחני אחר, מזון רגשי אחר, הוא באמת אתגר מאוד 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 קשה. ואז אנחנו רוצים לדבר על הטרוגניות חינוכית בבית. ראשית כל, מה זה? איך אתה רואה את הדברים?
טוב, אני חושב, קודם כל דברי הרש"ר הירש, כל כך אמיתיים וכל כך נכונים, וגדלנו עליהם, והגדלו הנערים, ואז פתאום זה ניכר בכאן וזה ניכר בכאן. אני חושב שהיום אנחנו ניצבים בפני אתגר הרבה הרבה יותר גדול, ובפני הזדמנות הרבה יותר גדולה.
אתגר חינוכי.
אתגר חינוכי גדול, אבל גם ההזדמנות שלנו היום, כל אתגר הוא הזדמנות, אבל הדור, אותו דור שיצר לנו את הבעיה של ההטרוגניות היום, שהיא שונה ממה שהיה בעבר, גם נתן לנו בעיניי, ונדבר על זה עוד מעט, את הדרך לפתרון המשבר הזה.
אבל תחילה אמרת שההטרוגניות היום שונה ממה שהיה בעבר.
כן.
אז את זה אני רוצה בהתחלה
לשאול. אני חושב שבעבר העולם היה הרבה פחות מגוון. כלומר, בסופו של דבר, היו מעט מאוד תפקידים בעולם. התפקידים היו נורא פשוטים. היית יכול להיות, אם בעבר הרחוק יותר, היית יכול להיות חקלאי, צייד, או עוד איזה שני מקצועות.
יותר מזה, אם גדלת בבית של חקלאים, יכולת להיות רק חקלאי. בכלל, היית להיות צייד, זה כבר לא מעל הפרק.
לילדים היה ברור לאן הולכים.
תוכנית חיים ברורה.
נכון. כלומר, נולדו כבר לתוך תוכנית החיים הזו, והמשיכו אותה הלאה. ומי שלא, אז הוא הלך ליד. והאתגר היה די פשוט. כלומר, יכולים היו להיוולד ילדים עם צרכים רגשיים, עם צרכים שונים, אבל ההורים אמרו, תראה, זה מה יש, כמו שהחבר'ה אומרים. עם זה אתה צריך להתמודד, בוא, תסתדר. ואני חושב שגם תקנת אושה, שחזל יהזן את בנותיו ובניו מגיל 6, זה היה חלק, כלומר, זה היה נורא פשוט, הרבה הרבה יותר פשוט מהיום ההטרוגניות הזאת, היה לה הרבה פחות משמעות. היום אנחנו נמצאים בזמן שהילדים שלנו, כל אחד מהם, יש מקצוע שמתאים לא רק לאופי שלו, אלא היכולת הרגשית של הגן מספר 38,942. כי אין היום מקצוע כזה שנקרא עורך דין, רופא, רואה חשבון, רב. יש רבנים שמתמחים בנושא הזה, יש עורכי דין שמתמחים בזה, ותשאל אותם במשהו אחר, אין לו מושג. יש רופאים שמתמחים בבוען של כף היד, ויכולת של הילד הזה, יש יכולת להתמחות בבוען של כף היד, והכושר הזה שאתה כרגע מזהה אותו כמשהו רחוק מכל דבר שהוא, זה בדיוק מה שמתאים, רק תשים לב.
כן, אז אני לא מבין. גם בעבר היו אותם צרכים, רק לא ניתן היה לספק אותם, והיום ניתן לספק אותם, זה ההבדל?
היום?
או שהרגישות לאותם צרכים השתנתה?
שני הדברים. כלומר, קודם כל, עוד לפני הרגישות, היום החברה מעודדת ילדים להיות יצירתיים, לבטא את עצמם, להיות במקום. אנחנו שולחים אותם לבתי ספר שיגלו את היכולות שלהם, שיחנכו אותם. אמר לי פעם מנהל בית ספר, אמר לי, תראה, בעבר 90% מהילדים נולדו מאוד יצירתיים, אבל החברה לא יכולה להרשות לעצמה עד לפני 20, 50, 100 שנה, כל כך הרבה ילדים יצירתיים, מה נעשה איתם? צריכים, רוב האנשים צריכים להיות חקלאים פשוטים.
אז הם הלכו לעבוד במכרה.
לא, בשביל זה הוא אמר לי, המציאו בתי ספר. בשביל שיקחו את כל הילדים הצירתיים האלה.
וישרו קו.
וישרו קו. ירבעו אותם, ייקחו את כל הילדים האלו שבכיתה א', יבדקו מי יודע לצייר ומי יודע לשיר ומי יודע, ויגידו, אנחנו לא צריכים כל כך בזמרים, בואו נעביר אותך. מין תוכנית חומש סטליניסטית כזאת, שהקונספירציה של בתי הספר. כך זה היה בעיניו.
שמעתי פעם אחת ביטוי יפה, שכולם יצאו כמו נקניקיות. כולם נקניקיות.
כן, בדיוק, באותו גודל, באותו טעם, באותו טעם, באותו הכל. והיום אנחנו חיים בסתירה. כי מצד אחד, כמו שהרבה הורים אומרים לי, אני רוצה, לא רוצה בלגן. שהילדים שלי, למה הוא לא כמו כולם? למה הוא לא כמו כל האחים שלו? למה הוא לא כמוני? אתה יודע איך אני הייתי כשהייתי נער? הוא שכח בדרך כלל איך הוא היה כשהוא היה נער. מטווח הזמן זה נראה שהוא היה נער אידיאלי. והם היו מצפים שבאמת הילדים שלהם גם היום יהיו נקניקיות, אבל אחר כך תשאל אותם, תגיד, אתה רוצה שכל הילדים יעבדו באותו, מה פתאום, אני לא רוצה שיעבדו באותו מקצוע, אני רוצה שהוא יהיה ככה, אבל למה אתה מחנך אותם ככה? למה אתה, כי זה נורא, והתשובה היא, כי זה מאוד קשה לנו. אנחנו גדלנו ככה, לא, אולי אפילו אם לא גדלנו כמו נקניקיות, באותה צורה ובאותו משקל, אבל אנחנו באופן אישי, אני עם האופי שלי, יודע לחנך לאופי שלי. ואשתי אולי קצת שונה, אז היא יודעת לחנוך לאופי שלה, אבל יש לנו 5, 6, 8, 10 ילדים, ולא תמיד הם מכפלות של היכולות שלנו, ואנחנו קרואים בין זה שהיינו רוצים לרבע אותם כדי שיהיה שקט, לבין זה שהיינו רוצים שיהיו יצירתיים, אבל זה יוצר לנו המולה, יוצר לנו בלגן בבית, זה יוצר לנו את התחושות הקשות של הילדים שכל אחד מושך לכיוון שלו. יש ילדים פטפטנים, יש לי זוג תאומים, אחד פטפטן לא סותם את הפה, והשני שקט. אז עכשיו, לפטפטן אנחנו אומרים, לא צריך כל הזמן לדבר. ולשקט אנחנו אומרים, תגיד משהו, למה אתה כל הזמן שותק על שולחן שבת? למה אתה שותק על שולחן ארוחת ערב? אבל בחברה שלנו, לנו זה מאוד מפריע כהורים, אבל הילד השתקן יכול ללכת להיות משהו שמצריך את היכולת הזאת של דומייה, של הקשבה, של סבלנות, והשני יכול...
פסיכולוג, מקשיב.
כן. והשני יכול להיות במקצוע, שהיום ברוך השם בחברה שלנו לדבר זה מצרך חשוב. ובמקום זה אנחנו כל הזמן מנסים להגיד, אתה קצת שקט ואתה קצת תדבר, במקום להגיד, אתה יודע מה, בוא נכבד את המקום הזה שלו. ואנחנו מאוד מתקשים עם ההטרוגניות הזאת בבית, כאשר עוד יש אחים ואחיות, שאחות אחת אומרת, די, תפסיק לדבר, תן גם
למה. למה אנחנו מתקשים? בגלל שזה קשה, מכיוון שאנחנו מתנגדים לזה. אנחנו לא רוצים לראות את כולם... זהים, או פשוט, זה כל כך מורכב, באמת לתת לכל אחד ולכוון לכל אחד, ובתוך בית אחד לשדר כמה וכמה שדרים, זה הקושי.
אני חושב שאם אני, נגיד, אני מתפרנס מפי, בסופו של דבר רב, חלק גדול מתפקידו זה לדבר. לא הייתי מדבר, לא הייתי רב. ומול ילד שתקן, קשה לי להתמודד. כי אני אומר, מה תעשה עם זה? או איך אתה תתקדם עם זה?
לא מצליח להבין אותו, לא מצליח.
קשה לי להיכנס בדיוק להבנה שלו, ובעיניי אני מפרש את זה כחוסר ביטחון עצמי. אבל הבת שלי יום אחד אמרה לי, אבא, אתה לא מבין, זה עודף ביטחון עצמי. הוא לא צריך לדבר בשביל להראות שהוא קיים. ופתאום ילדה בת 15 העירה לי צד בילד שאני כאבא, לפעמים מתוך העולם הפנימי שלי, מתוך כל הזמן אני מוקף בדיבורים ובדיבורים ובדיבורים, ופתאום אחד מהילדים שלי מדאיג אותי כי הוא משהו אחר. עם אחת הבנות אצלנו בבית, הילדים מאוד מוכשרים במתמטיקה. וילדה אחת החליטה שזה לא בשבילה, מתמטיה לא מעניינת אותה. והיה לנו משבר בבית, כי גם לה, כי כל שערכיה ואחיותיה מוכשרים במתמטיקה, הם יושבים לשולחן בערב, עושים שיעורי בית במתמטיקה, וזה נוגע גם לזה ששני התאומים שלי יושבים לידי בתפילה, אחד מאוד אוהב להתפלל, והשני
פחות
אומר
מתחבר.
את המילים המינימליות, ומתיישב, ומעניינים אותו דברים אחרים. ושניהם יושבים מולי, ואני רב הקהילה, אז אני יושב במזרח. ושניהם יושבים לידי עם הפנים אל הקהל, וזה לפעמים לא נעים לך, שילד אחד עסוק בלקרוא את דפי פרשת שבוע, וכל פעם לוחש לי, אבא, יש לי שאלה, והשני מתפלל, מסתכלים עליך, ומה אתה מרגיש, וילד אחד הוא ככה, וילד אחד הוא ככה. אבל הם לא יודעים, הם לא יודעים, וגם אני לא יודע, אבל הילד הזה יושב ללמוד גמרא ומסיים מסכתות כבר מכיתה זין, כי זה מעניין אותו. אבל בתפילה הוא לא מתחבר, והילד השני, גמרא פחות מעניין אותו. ולי כאבא זה מאוד קשה, למה הם לא יכולים לאהוב גם את זה וגם את זה? אני אוהב גם גמרא וגם תפילה. וכן הלאה, אנחנו מאוד מתקשים להתמודד עם ההטרוגניות הזאת, בעיקר שהיום מול החברה שנותנת לגיטימציה לכל מיני התנהגויות, שנותנת לגיטימציה ל... אל תתפלל, בוא נזרום. הרי גם בישיבות הסדר היום יש חבר'ה שמתפללים מנחה, מניחים תפילין. ולא במעלה אדומים חס וחלילה, אבל בישיבות אחרות. ויש חבר'ה שקמים ב-12 בצהריים ומתפללים שחרית, כי אנחנו חיים בעולם חסידי מאוד וכו'. ולי זה מאוד קשה לתת לגיטימציה. כי אצלנו בבית קמים ב-6 בבוקר לתפילה, לא ב-12 בצהריים. 6 בבוקר הילדים, עד גיל מסוים שכבר, אתה לא יכול להגיד את זה, אבל הציפייה שלי, כי אני קם כל בוקר ב-5:30. ואמא שלכם כבר בעבודה ב-7. ואיפה אתם בעניין הזה? וקשה לנו מאוד להעמיד את היכולות שלהם מול הציפיות שלנו. זה כלל מאוד פשוט. היכולות של הילד מול הציפיות שלי ממנו. וכיוון שהציפיות שלי ממנו הן מאוד מוגדרות, הן מאוד ברורות, שהוא נולד כבר ידענו מה הוא יהיה, הוא דומה לך, הוא דומה לך, או הוא כמו סבא. ושמנו לו תוויות ואמרנו לו לאן הוא צריך ללכת והתווינו לו דרך, ובדרך הזאת הוא לא הולך, היכולות שלו לא מתאימות. ואני כל הזמן מביא דוגמאות מהילדים שלי, אבל אני נתקל בזה כל כך הרבה, עם חלק עצום מההורים שאני איתם בקשר, בהדרכה, בהכוונה, איך מביאים לידי שוויון את הציפיות ואת היכולות. לא לוותר על שאיפות, לא לוותר על ציפיות, לא לוותר על היכולות של הילד, איך לכוון אותם, כמו שחז"ל אומרים, מי שנולד במזל מאדים, איך אני אדע לצפות מילד שגם להיות קצב זה בסדר, לא רק להיות שוחט. וגם להיות רופא כירורג, שזה חז"ל עוד לא ידוע, אבל זה השלב הבא. נכון, אחרי מוהל, שזה בעיניי מצווה יותר גדולה, זה להיות שופך דמים פה, ופתאום לגלות שבמקום להילחם ביכולת הזאת של הילד, במקום להילחם בתאוות שלו לכל מיני מקומות, בוא רגע נחשוב איך מכוונים אותם לטוב, וזה מאוד מאוד קשה להורים.
אז באמת אני רוצה להבין, אז מה אנחנו עושים? הורים היום צריכים להתמודד עם צרכים שונים, עם ילדים בעלי נטיות שונות, בעלי כישורים שונים, בעלי סגולות אישיות שונות. יש מסר אחיד בבית, יש כמה מסרים בבית, האבא מדבר בסגנון אחד, האמא בסגנון אחר, על מנת שיהיו כמה וכמה קולות בבית. איך מתמודדים עם ה...
קודם, אני חושב, אי אפשר להגיד להורים, בואו תשבו ביחד, תבנו תוכנית, לימודים, מסודרת, אחד כך, בית צריך להיות טבעי. זה קודם כל. אני לא חושב שצריך להדריך הורים, אבל לא קודם כל בואו תשבו ותחליטו, אלא לתת להם הדרכה טבעית יותר, שההורות תהיה טבעית. כי ילדים לא אוהבים הורות מספר, הם לא אוהבים הורות מיובט שהיא לא אותנטית של ההורים. וצריך להדריך את עצמנו כהורים ואת ההורים שאנחנו מדברים איתם להיות אותנטיים. ומבחינה הזאת, חשוב לא להגיד להורים איך לחנך את הילדים, אלא מה להרגיש בתוכם, איך לחשוב בתוכם. כלומר, כשאני יושב מול הורים, אני מנסה להראות להם איך לכוון את דרכם.
לא לתת להם כלים שהם יעבדו איתם בצורה,
זה הקדמה בכלל נכונה בעיניי לכל הדרכה הורית, לא על ידי אנשי מקצוע. אני לא איש מקצוע בזה, אנחנו פועלים מתוך הניסיון יותר מאשר מקצוע. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שחלק גדול, אני נוהג להגיד שזה ההבדל בין יתרו למשה. החינוך שלי משה, כי יבוא אליהם לדרוש אלוקים, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו, לבין יתרו שאמר לו, והזהרת אתם את החוקים, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, והזהרת אתכם את החוקים,
אחר כך כתוב... שיתרו פונה אל העם ומחפש את ה... נכון. לסייע.
והורית עליהם את הדרך אשר יעשו. אני חושב שתורה יכולה להיות שני דברים, וזה ההבדל בין מה שהיה בעבר למה שהיום. בעבר יכולנו לסרטט פחות או יותר כשילד נולד את קו החיים שלו. יכולנו להגיד, כמו שהרב אמר, נולדת למשפחה כזאת, 90% מהילדים, אתם תלכו בדרך הזו, הייתי יכול לשים את אבני השפה, רחב יותר, צר יותר. הייתי שם אבני שפה ואומר להם, קח את התורה, קדימה, אתה רואה שם, לשם הולכים. אפילו המילה אלוקים, אל, זה הוראת כיוון, ללכת לאן שהוא. הקדוש ברוך אומר, צריך ללכת לאן שהוא. היום, אנחנו כבר לא חיים בעולם כזה. אנחנו לא יכולים לסרטט כמעט לאף ילד מילדינו לאן הוא ילך. יש אחוזים סטטיסטיים שהורים, ילדים של רבנים, יהיו ככה, ילדים של רבנים, רבנים זה הפוך בדרך כלל, פני מה אין מצויים תלמידי חכמים שבניהם תלמידי חכמים. אבל, כמו שהגמרא אומרת, אבל בנים של רופאים נוטים להיות רופאים, בנים של עורכי דין, אחד מהם, שניים ימשיכו, יש סטטיסטיקה, אבל עדיין אנחנו רחוקים מלהתוות דרך. ואני חושב שצריך לחזור לתורת משה. כי יבוא אליהם את ראש אלוקים והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. משה רבנו אומר, כל אחד יכול ללכת בדרך שלו. יבוא אליי, רק ייקח פנס. תורה, היא לא צריכה להיות רק דרך, היא יכולה להיות גם פנס. פנס להאיר לילד את הדרך שלו. ופה האתגר הגדול שלנו, להבדיל בין האור ובין הדרך, ובין הכלים. שבירת הכלים קרתה בדורנו. ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחדש את הכלים. שהיו פעם, כי פעם הכל היה נהדר. פעם לא הכל היה נהדר. היום הכל נהדר.
אני רוצה להבין איך מיישמים את זה
בבית. אני אומר. אם תורה, אם תורה היא צריכה לעבור, הכלים נשברו והתורה נשארה אור. ואנחנו צריכים לחוש בעצמנו מה מערכת הערכים שאנחנו מצפים מילדים. למה תפילה חשובה? מה המשמעות של המסגרת של תפילה? מה המשמעות, כלומר, שעות וזמנים והמילים הקבועות? להסביר לילדים, אני אומר לילדים שלי, אתה יודע מה? חז"ל בחוכמתם כי רבה, אמרו, בסוף תפילת 18, יהיו לרצון אמרי פי והגיעו לי בפניך, השם צור וגואלי. זה נפלא. כי מה זה אומר? שבסוף התפילה אתה מודה שהגיון פי, שאמרי פי והגיון לבי לא היו אותו דבר. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, יהיו לרצון אמרי פי והגיעו לי בפניך. אני מקווה שגם מה שאמרתי וגם מה שחשבתי, יהיו לרצון. יש פה איזו אמירה לגבי זה שאני אומר לילד, תראה, אני, כוונה בתפילה גם חז"ל ידעו שגם אני לא מתכוון בתפילה כל הזמן. יש מסגרת לתפילה, מסגרת יש לה חשיבות ואני צריך להסביר לך אותה. אבל גם אם מסגרת קשה לך, אתה יודע מה, בוא נראה איפה הכלים לא חייבים להיות אדוקים כל כך. אבל מה האור בתפילה? למה צריך להתפלל? איפה המשמעות של בקשה? איפה המשמעות של השפה, של המילים, של העמידה מול הריבונו של עולם שקיבלת? תעמוד שם, תחשוב, אתה לא רוצה לעמוד, תשב. בעיניי עמידה וישיבה זה גם כלים. זה באופן זמני לשבור את הכלים ולמצוא את האורות. כי אם לא, הילד ישבור את האורות וישבור את הכלים וגם ישפוך את האורות. בהרבה מאוד מובנים, אנחנו שבת. אנחנו יושבים הרבה מאוד על המסגרת של שבת. יש ארוחת ערב, ויש את השלוש מנות הקבועות, ויש את הדבר תורה.
את הריטואל, הריטואל הקבוע.
כן. אמרה לי מישהי פעם, תלמידה, אמרה לי, רב, אתה יודע, פעם פתאום חשבתי שכל הבתים שלנו זה בעצם מוזיאונים. נכנסתי, יש מזוזה. נכנסת לתוך הבית, יש ויטרינה, שכל השנה יש שם את הקערה של ליל הסדר, ואת החנוכיה של חנוכה, ואת הכוס קידוש, ואת המשפך הזה, המזרקה של היין. אני לא רוצה לחיות במוזיאון, ויש את הספרים האלו, ש-90% מהספרים של אבא שלי ואבא שלי היה רב, מעלים אבק. כמה אנחנו, היום אנחנו, כמה, מכל הספרים שאגרנו בחיינו, וזה הכל שם אותי במוזיאון, אני לא רוצה לחיות במוזיאון, אני רוצה לחיות בחיים. כי הכלים נורא חשובים לנו. אנחנו מקפידים כשמשפצים בית, שהכלי כסף יהיו שם מול שהילדים כל הזמן יראו אותם. ואנחנו שוכחים הרבה פעמים שהכלים הללו הופכים להיות העיקר. וסביבם אנחנו דבוקים כל הזמן, גם אצלנו בחיים. עכשיו, אני חושב שזה לא מול הילדים, ולכן הקדמתי את ההקדמה שלי קודם, זה מולנו, מול עצמנו. אם אנחנו קצת נדע מול עצמנו הכלים הם חשובים, אבל האורות יותר חשובים. ואנחנו עם הגיל, ההורים הופכים להיות יותר ויותר ריטואליסטים, הם הכי נוח להם להיות שבלונים, לעשות את הדברים מסודר, והם מרגישים טוב, וברוך השם הם אנשים טובים.
צריכים להסביר, איך זה מתקשר לנושא שלנו? איך הסוגיה של ההבחנה בין האורות לכלים, בין הכלים שאנחנו, שהופכים להיות ריטואל ולעיתים נוטשים את האור, איך זה פותר פה את הסוגיה שלנו של ההטרוגניות בבית?
האולפן הזה שאנחנו יושבים בו הוא, אני חושב, הדוגמה הבולטת ביותר. עד לא מזמן, ערוצי אינטרנט וטלוויזיה, גם בעינינו היו תועבה. היה משהו שאמרנו לא ולא ולא ולא. זה שאנחנו יושבים פה זה כי הילדים שברו אותנו באמת בסופו של דבר, ואמרנו, אתם יודעים מה? במקום לשבור את ה...
במקום להגיד... נריב איתכם כל הזמן, בואו נכניס תוכן של קושי.
יפה. אז אמרנו עכשיו, אתם יודעים מה? טלוויזיה יכול להיות מקום קשר למהדרין. רק בואו נעשה אותו כך.
אינטרנט.
גם זה יגיע. אם ירצה השם, אם אנחנו נתמיד ואנחנו נצליח. כמו שהצלחנו בכל תחומי החיים שלנו, צריך להאיר את המקומות החשוכים. והילדים מרגישים שהמקומות הללו מהירים, ואני מאמין, הרי כולנו יודעים, לחושך אין קיום. רע לא יכול להתקיים. אז איך טלוויזיה מתקיימת? כנראה שיש שם איזה ניצוץ שמחיה אותה. רק עוד לא עלינו עליו. אז במקום זה אנחנו סוגרים את המסך ולוקחים את זה מהבית. העבודה שמוטלת עלינו היום, זה כמו שעשינו לאינטרנט. ורק עשינו את זה בעל כורחנו בהתחלה, והיום אנחנו, בעל כורחנו אנחנו עונים אמן. ואומרים, תראו איזה כלי נהדר, נתן לנו הריבונה של עולם. בחצי שעה ברדיו, בערוץ מאיר, אנחנו מגיעים לכל כך הרבה אנשים שמימנו לא היינו מגיעים אליהם אחרת. וכמה תורה שאנחנו יכולים להאיר את העולם, כך יקרה לכל תחומי החיים שלנו. פתאום נגלה שאם אנחנו נדע שיש לילד שרוצה עכשיו, ילדה שרוצה ללמוד תיאטרון. והם אומרים לה, זה החצנה, וזה מוחצן, וכל כבודה בת מלך פנימה וכו'. יש כלי. כרגע התיאטרון הוא לא כלי שבאמת אנחנו יכולים לקדש אותו, למרות שכבר יש כיוונים, ברוך השם וכו'. אבל פורצי הדרך בינינו לקחו את זה ואמרו, בוא, וקראו אפילו לתיאטרון, למשל תיאטרון תאיר. אחד התיאטראות, שחבר'ה דתיים שבאו ואמרו, תראו, זה כלי נהדר, בוא נשתמש בו. וכולנו פתאום מזמינים אותם לבתי הספר שלנו, וכולנו חשופים אליהם. דור אחד אחורה, מישהו אמר, אפשר להאיר כלים חדשים שהילדים נותנים לנו.
אז אם אני מבין נכון, אני מבין את קו המחשבה, מאחר, כלומר, קשה להציע פתרונות להטרוגניות בבית, אם לא קיימים פתרונות כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו, יש לנו איזו תפיסה מאוד מונוליטית של איזה, יש רק ערך אחד חיובי, וזה אותו ערך שאנחנו הכרנו עד היום, אז אין לנו יכולת לתת פתרונות לצרכים ההטרוגנים, המגוונים והשונים. אבל אם אנחנו נדע להוסיף משמעות ואור לכלים נוספים, נוכל לתת מענה מיוחד לכל אחד ואחד מן הילדים מצרכים שלו.
ולכן אמרתי קודם, שאותה חברה עולמית שיצרה לנו את האתגר, היא גם נתנה לנו את הפתרון, כי היום היא מציעה את כל האפיקים. אנחנו חיים בעולם דמוקרטי, שבו אתה רוצה תקים, אתה רוצה תבנה, אתה רוצה תצטרף. העולם שלנו כל כך מגוון וכל כך אפשרי, שהיום אני לא חושב שיש מקצוע. יש איזה אפיק שאי אפשר להכניס לתוכו תורה ורוח.
אפשר למצוא לכל אחד ואחד מן הנטיות הלב של הילדים את האפיק החיובי שיוכל לתת מענה לצרכיו.
בפשטות. אני יכול להעיד, בכיתה ה', אחת הבנות שלי החליטה, היא רוצה להיות שחקנית. ילדה, עירת שמיים, ונורא חששנו. כי יש לי קרובת משפחה שהתחילה, רצתה להיות שחקנית, והגיעה למקומות לא טובים. ואמרתי, מה אני עושה עם זה? והתחלנו בתשמעי לימודים, אולי יום אחד, ואת יכולה להיות רבנית, רב לפעמים צריך להיות שחקן, ואולי, אני יודע, תמצאי את
הרבנית. רבנית פורים,
רבנית פורים. מצוין, לא חשבתי את זה באמת, יכולתי להציע לה. ובמקום זה, הפכנו עולמות, וחיפשנו תיאטרון דתי כשר לבנות, אם יש איזו יוזמה. ובסייעתא דשמיא, הפכנו עולמות בדיוק 24 שעות. אחרי 24 שעות, נכנסתי במקרה להיכל שלמה, אז עוד הרבנות ישבה שם. היה שם פתק, בלוח המודעות של הרבנות, מחפשים בנות צעירות לתיאטרון, עיריית ירושלים, המחלקה לתרבות תורנית, מחפשת בנות לתיאטרון של בנות שמציג רק בפני בנות. רשמתי את הבת שלי לשם. מיד, כלומר, היא נכנסה, היא שיחקה בהצגות נפלאות, בחן, במעמדה בירושלים, בכל מיני מקומות. וזה תרם לילדה הזאת כל עולמה. היא התחברה לכל העולם שלה דרך יכולת המשחק שלה, שהוא עצמה על ידי מדריכה, שאמרה, יש אפיק כזה. העולם שלנו היום עם האינטרנט, אז עוד לא היה ממש ככה עולם כזה. בהקלדת מחשב אחת, מי שליצן יכול להיות ליצן רפואי ולעשות מצוות גדולות. מה אנחנו אומרים לילד שהוא ליצן? אני כבר מקפיד על זה הרבה. הרבה מורים, אני אומר למורים אצלי בבית ספר, אתם אומרים לילדים שלכם כל הזמן, אל תהיה ליצן, כי מישהו מתבדח. תגידו לו, תהיה ליצן. יש ליצן נהדרת בשבילך.
ליצן רפואי.
ליצן רפואי. כלומר, עוצמת הכוחות שיש לילדים, במקום זה שהיינו צריכים כל הזמן לכוון ולהקפיד, בואו נפתח. בואו, יש כבר, הכלים נמצאים. רק תחבר בין ילד ובין כלים, ותגיד לו, יש לי גם לתת לך אור. אל תיקח את זה סתם כאיזה ביטוי של יכולות שלך. יש גם אור של תורה, יש ערכים, יש ערכים של נתינה, יש ערכים של מוסר, יש ערכים של תפילה, תתפלל. ואחד מהדברים שאני מרגיש הרבה מאוד בעצמנו, אשתי, אשתי רופאה. והרבה הורים שואלים אותה, דוקטור, מה לעשות? והיא רופאה של ילדים חולי סרטן, אונקולוגית ילדים, מקצוע מאוד קשה. והורים שואלים, דוקטור, מה אני יכולה לעשות? הם חסרי אונים. והיא אומרת להם, תתפללו. אז הורים עונים לה, גם הורים דתיים. לא, לא, שאלתי מה לעשות.
תרופה, רצפט.
אני רוצה, תגידי לי מה לעשות.
משהו רפואי.
לא, לא, התכוונתי, התפילה שלכם תעזור יותר ממה שאני אומרת לכם. תתפללו, תפילה עוזרת. ואני אומרת לכם, אני כרופאה, לא כאישה דתייה, אומרת לכם, תפילה עוזרת, תתפללו. ובמובן הזה, שפתאום אנחנו מאירים לאנשים את העולם הזה, שבו יש משמעות אחרת לדברים, יש משמעות אחרת לתפילה, יש משמעות אחרת לפסח, יש משמעות אחרת לילדים בימינו. והיכולות הללו לכוון ילד למקומות שלו. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב, הוא ממילא גם להיות פחות שיפוטיים. אנחנו נורא שיפוטיים. עכשיו, אני לא מאשים הורים. היום אנחנו רואים איך ילדים מגיעים למקומות גרועים מאוד. אני מסתובב בכיכר ציון, אני מסתובב במקומות הללו, אני רואה מה קורה בכל הערים, בכל הארץ, גם עם הנוער הדתי. ואנחנו מאוד מפחדים. וכשאנחנו מפחדים, אנחנו הופכים להיות שיפוטיים. וכל דבר קטן, ישר אנחנו אומרים, לאן זה יגיע? הילד שלנו ככה, כבר אומרים, כבר מזהים את כל תהליך ההידרדרות. את כל המסלול החוצה. ובמקום זה אנחנו יכולים להגיד לו, עינה הקדוש ברוך הוא, זימן הקדוש ברוך הוא לידינו, יש לך כזה דבר נפלא. בוא, נראה איך הולכים. צריך לעשות את זה בזהירות, שהוא לא ירגיש שאנחנו מובילים אותו. אבל למצוא לו את השידוך בין יכולות שלו, בין דברים שהוא מסוגל לעשות, לבין העולם שבחוץ. ואם אנחנו לא שיפוטיים, ואנחנו מסתכלים בצורה טבעית וזורמת על היכולות של הילדים, ואנחנו לא נבהלים מכל דבר, ובכלל, אני אומר, אנחנו אנשים מאמינים, למה אנחנו כל כך מפחדים כל הזמן? למה עם האמונה בא הפחד? הפוך. צריך לבטוח בילדים קודם כל.
מהכישלונות שיש מסביב.
אבל...
הכישלונות זה אלה ש... אלה שיוצרים את הפחד.
אנחנו מאמינים שלישועתך קיוויתי השם, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מושיע, הוא מציל. וצריך לחזק את מידת הביטחון. מידת הביטחון לזה שהקדוש ברוך הוא נתן יכולות לילדים שלנו, וכוחות, שאם ניקח אותם להבחון ונזהה אותם כשליליים, וניתן ככוחות שליליים, וניתן להם תרופות, ונגיד הכוחות האלו לא, ואל תהיה ליצן, ואל תהיה היפראקטיבי. אני שאלתי פעם הורה, זו דוגמה מצוינת. שאלתי אותו, באיזה עבודה אתה רוצה שהילד שלך יהיה? בעבודה שהוא דופק כרטיס כל יום? בעבודה שהוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, ללכת מתי שהוא רוצה, ליזום, ליצור? ברור, מה, לדפוק כרטיס כל יום זה העובדים הפשוטים, הייתי רוצה שהוא יהיה איש גדול. אז אמרתי לו, אז למה בבית הוא צריך לדפוק כרטיס? למה אתה מחנך אותו כי אתה לא מסוגל להתמודד עם זה? למה בבית הוא צריך לקום בזמן, לישון בזמן, לאכול ארוחה בזמן? אפשר לומר, ושאלתי את ההורה, אולי גם בבית תחנך אותו ש... עבודה כזאת יכולה להיות טובה גם, כן, תמצא את הדרך להגיד לו, היום אחד העבודות הנחשפות, הרי הרב ואני, אני לא צריך לדפוק כרטיס כשאני נכנס לבית ספר, כי סומכים עליי, בונים עליי, גם אם אני אבוא בשתיים בצהריים, כולם יגידו, מן הסתם, הוא היה באיזה משהו חשוב, אם אני הולך לישון בארבע בבוקר כי הייתי באיזשהו אירוע, אף אחד לא יבוא ויגיד לי משהו, כאילו, ברוך השם, זמנו, כאילו, הוא שולט בזמנו ולא זמנו שולט בו, אולי אם נחנך ילדים כך, ונגיד להם, יש יתרון לזה שתהיה יצירתי, יש יתרון לזה שלא תלך לישון בזמן. הוא ילך לישון בזמן. אבל למצוא את הנקודות מרווח האלו, לפעמים כטקטיקה ולפעמים כאסטרטגיה, לפעמים כמשהו לכתחילה, לפעמים משהו בדיעבד, אבל שאני קורץ עין ואומר, טוב, בסדר, בוא. כי אני רוצה בסוף שתהיה באמת אדם גדול, כי אני רוצה באמת שאיתותיך יהיו בידיך ולא אתה ביד איתותיך. ובמקום זה אולי, אני לא מסוגל, אם אני קם אחרי 7 בבוקר, גם אם הלכתי שם ב-4, כל היום הרוס לי. אבל משום החלק מילדיי, נהנים לקום ב-12 בצהריים.
12 זה כבר פרטי.
הם קמים לתפילה בבוקר, ואחר כך חוזרים לישון, לא? חוזרים לישון, ואני לא מבין. איך יכול להיות? אבל בעצם אני יכול להגיד להם, הם לוח זמנים אחר. אז אולי הם יעבדו בגוגל. אולי הם יעבדו במשהו כזה. זה אחת העבודות הנחשפות ביותר. אולי הם יהיו רופאים שצריכים לעבוד משמרות לילה והם בשעות האלו.
לקחת כל מצב ונסות בתוך המצב הנתון להאיר את נקודת, את הכיוון החיובי שאפשר להפיק ממנו ואפשר לפנות אליו.
אם אנחנו נחנך סוסים, יהיו לנו סוסים, אם נשים להם כל הזמן לטעמים על האוזניים וכיסויים לעיניים, אז אולי בסוף נצליח לכוון אותם לדרך. אבל מי רוצה לגדל סוסים? אנחנו רוצים לגדל ילדים. ואם נפתח את העיניים, נפתח את האוזניים, נגיד להם, תלך בדרכים שלך. בכל דרך יש מקום כשר, בכל דרך יש אופק, שאני יכול להגיד לך, כמו שחזל אומרים במדרש, כשהקדוש ברוך הוא נגלה להם בהר סיני, נדמה להם כאיכונין האלו, שכל מי שמסתכל אליו, הוא מסתכל אליו. אז אני אומר לילדים שלי...
חזל אומרים שהם אלוקים בלשון רבים, כל אחד ואחד.
אלא אל מקום אחר. כמו, אני אומר לילדים שכמו מונליזה. אתה מסתכל על מונליזה, להבדיל, מכל מקום שאתה עומד, היא מסתכלת עליך. נפלא. הקדוש ברוך הוא, כל מקום הוא נמצא. אם תסתכל לשם הוא יהיה, אם תסתכל לשם הוא יהיה. אל תחשוב שאני לא אשים לך רק פה הוא נמצא, כי אז באמת שהוא יסתכל לשם, אלוקים לא יהיה. ואם נגיד לו, אלוקים נמצא בכל דרך שתלך. היום העולם רחב, תלך עם האור שאני נותן לך, אתה תגיע רחוק.
טוב, תודה רבה הרב שלמה. החכמת אותנו לגבי היטרוגניות חינוכית בבית. אני חושב שהצפת אתגר גדול 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 להורים, כיוון שזה לא רק שאלה של חינוך של הילדים, צריכים בשביל זה הורים בעלי מבט מאוד מאוד רחב, למצוא את נקודת האור בכל אחד ואחד מן הכיוונים שהילדים נוטים אליו. זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים חינוך, והפעם עם הרב שלמה וילק, רב קהילת יעל בבקה בירושלים. שלום שלום לכל הצופים, שלום וברכה.